שלום, אני רבקה אלימלך, קלינאי תקשורת במכון נובטוק, מרכז טיפולים להפרעות שטף וגמגום. תודה שבחרתם להאזין לפודקאסט המקצועי של נובטוק. המטרה שלנו היא לקרב את נושא הגמגום לקהל הרחב בשביל לשבור את הסטיגמה. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו להעמיק בנושא, לשמוע, לחוות ולשתף אחרים.
חוויה של דיבור עם רבקה אלימלך, מבית נובטוק, המרכז לטיפול בהפרעות שטף וגמגום.
שלום לניב באומל, אנחנו שמחים לארח אותך כאן היום. הנושא שלנו הוא השפעת הגמגום על חוויית הדיבור. נעבור קצת במסע שלך החל מהילדות ועד הבגרות. אז בוא תספר לנו קצת על עצמך.
אוקיי, אז שמי ניב, אני בן 22, אני משוהם, יש לי עוד שני אחים. יש לי חברה כבר 3.5 שנים, שכמובן אני מאוד אוהב אותה. אני מאוד אוהב לבשל גם, ואני גם גמגם כמובן.
בוא תספר לי קצת עליך ועל הגמגום.
אז אני מגמגם מגיל יחסית קטן, מאז שאני זוכר את עצמי בערך. כמובן תקופות של עליות וירידות כזה, תקופות קצת יותר טובות מבחינת הגמגום, תקופות קצת פחות טובות. אבל באמת אני זוכר שתמיד היה שם, כאילו תמיד היה אני והגמגום, בכל הסיטואציות. גם מגיל מאוד מאוד קטן, גם מהבית ספר וזה, משהו שזכור לי ככה את ההתמודדות הזאת, וגם עד הגיל המבוגר יותר, כאילו של התיכון, צבא, וזה כמובן השתנה, כל ההיבטים נגיד על ההסתכלות על הגמגום, כאילו בגיל קטן לא ממש מבינים מה זה, את יודעת, מתחסים לזה בצורה אחת, ולאט לאט זה משתנה, אבל זה תמיד היה שם, זה מה שחשוב.
וככה דיברת על הרצף, החל מהילדות המוקדמת, מה החוויה שלך הייתה שם, בתור ילד עם גמגום, אתה נתקע בדיבור, לא יוצאת לך המילה, מה קורה שם, מה החוויה בזמן הזה?
אז בתור ילד קטן, כאילו כבר זיהו את זה מאוד, מגיל מאוד קטן, שיש לי איזה בעיה בדיבור, עכשיו כל הילדים הקטנים, יודעת שהם רק רוכשים שפה, אז יש להם איזושהי מגבלה בדיבור, כי את לא מוצאים את המילים ונתקעים, זה משהו שהוא מגיל קטן, אבל לאט לאט זה באמת המשיך וצבר תאוצה, או שבעצם המשיך, הוא נשאר איתי, הגמגום, חוץ מנגיד יש ילדים שדעת בגיל קטן, שרוכשים שפה קצת נתקעים, אבל אחרי זה זה עובר, ואני באמת מגיל מאוד מאוד קטן, זיהו את זה, ולאט לאט זה נשאר איתי, זה לא שזה הלך עם הגיל, זו חוויה מוזרה, כי בתור ילד קטן אתה לא באמת יודע איך להגדיר את זה. אתה יודע שאתה קצת שונה מכולם, אבל אתה לא יודע בדיוק איך להגדיר את זה, וזה מעניין, כאילו שמסתכל על זה היום זה מעניין, כי בתור ילד אתה, אולי גם ילדים אחרים פחות שמים לב, פחות אכפת להם אולי זה, ולאט לאט שגודלים דווקא, אתה יותר הזרקור יותר עליך, ואתה חושב שמסתכלים, ואתה חושב שאומרים, וזה יותר נהיה לך סיפור אישי, אתה יותר מגדיר את זה, אז בבחינת הילדות, היה בזה גם איזה משהו כיפי, כאילו, כי זה היה איזה מגבלה שיש לי, אבל עדיין לא ידעו להגדיר אותה, כאילו, אני לא ידעתי להגדיר אותה, או זה, כי אתה הייתי קטן, וזה לא היה משהו, אישו גדול אצלי. מבינה? וזה דווקא היה משהו נחמד.
ואז, אוקיי, אתה מתאר פה חוויה כזאת לא סוערת מדי בגיל הקטן, ואז אתה עולה לבית ספר, כמו שאתה טוען, הזרקור יותר עליך, נכון. ילדים יותר מבינים, יותר מסתכלים, יותר מדברים על דברים, ומה שם, כאילו, גיל בית ספר?
כן, אז חשוב להגיד שבבית ספר הייתי מוקף תמיד בחברים, ותמיד היו לי האדם מסביב החברים, ואני זכור לי רק איזה מקרה אחד שממש צחקו לי על הגמגום, אבל זה חשוב להגיד שגם בנוסף לזה שהייתי מגמגם, אז הייתי אני, הייתי ני והייתי חברותי סביב שאר החברים, והיו לי הרבה חברים, הייתי מוקף בחברים, גם המורות תמיד אמרו שהוא כל כך חברתי, אפילו לא דיברו, יודעת, בכל הספרטורים אפילו לא דיברו, רצה להם כך לדבר על הגמגום. אבל כן הייתה איזה פעם אחת שהיה, אני זוכר, צחקו לי כזה על הגמגום.
ספר לי על זה.
כן, בטח. זה היה חבר טוב יחסית שלי, שכזה הייתה כמו מריבה כזאת, ואז הוא אמר, אבל לפחות אני יודע לדבר, משהו כזה. כאילו, יודעת, הכי מכה מתחת לחגורה כזה, כאילו. וזה כמובן העליב אותי, והייתי בכיתי, וזה כאילו, יודעת, ילד ביסודי נגיד. אבל תמיד היו בצד שלי במרכאות, תמיד, בפעם הזאת היו בצד שלי, כאילו כמובן כי זה, זה לא משהו ש... זה מכבי תחת אל החגורה, כאילו, כי הכרתי את התחום שאתה פחות טוב בו, שאתה חלש בו, ולתת את זה הקיצה כזאת. אז כמובן...
לגעת בכאב, הוא נגע לך.
בדיוק, זה שם, זה הנקודה, נכון, זה הנקודה. אבל באמת חוץ מהדבר הזה, של ההצקות מבחינת ילדים, לא חוויתי אף פעם משהו... משהו כזה, כי גם ידעתי להפריד את הגמגום ממני. לפעמים אם היו ילדים שרואים את הגמגום, פעם ראשונה אפילו, בסיטוציה הראשונה שלי איתם, אז לאט לאט בבית ספר, אז הם הכירו גם את אותי הלא מגמגם, כאילו אותי הרגיל, אותי החבר הטוב, מבינה? זה בית ספר, זה כאילו אנחנו נפגשים כל יום, אז גם ככה לאט 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 מכירים, לאט לאט נפתחים.
אבל אתה נתת להם להכיר אותך, אתה בעצם מדבר פה על זה שאתה הפרדת, עשית הפרדה בתור ילד שזה משהו מאוד בוגר, וכנראה גם הסביבה קלטה את זה, והבינה שקיימים פה חלקים של דיבור שהוא לא בשטף, וכל ניב, כל מי שזה ניב.
נכון, כי בסופו של דבר יש לפעמים קטעים שאתה מדבר, כן השוטף, ויש רגעים שאתה יותר לחוץ, אתה מדבר קצת יותר בתקיעות ותקופות כאלה, שאתה יותר תקוע ופחות, אז מכירים אותך, זה לא ש... גם שופטים אותך רק לפי הדיבור. ואז תמיד יכולתי לשלוט בדבר הזה של לעשות את האיזון הזה בין מה שחושבים על הגמגום לבין מה שחושבים עליי. ולרוב תמיד, כמעט תמיד, אני ניצחתי כאילו במלחמה הזאת, כאילו, כי הייתי חבר טוב, והייתי עוזר, והיה חשוב להסתכל על אחרים. וגם היה בצד את הגמגום, שלפעמים קפץ יותר, לפעמים קפץ פחות. ולגמרי, אפילו אותו חבר הזה שפעם צחק עליי, היינו חברים הכי טובים נראה לי... עד התיכון המון 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 שנים, כי בסופו של דבר זה, ההפרדה הזאת היא לא, אפילו אנשים לא עושים את ההפרדה הזאת, אני חושב בגלל שאני מגמגם והאור עליי, אפילו אנשים לא עושים את ההפרדה הזאת, הם מסתכלים עליי כמי שאני, ובסדר, הגמגום, מבינה? זה לדעתי, אני מקווה שזה ככה.
אבל אתה מתאר פה כן איזושהי מלחמה, אתה מתאר פה מצב שיש מישהו שיכול להפעיל עליך, שזה הגמגום, שזה אישיו לא קטן, הוא בעצם... אתה מנצח, אבל יש לך פה לפני כן מאבק מסוים. מה זה המאבק הזה שאתה מדבר עליו?
נכון, זה מאבק שהוא, באותו רגע, באותו זמן, בילדות, זה מתסכל, כן? כאילו, כשמסתכל על זה עכשיו, אני רואה שתוך כדי אהבותי ותוך כדי זה, ההסתכלות שאנחנו מדברים, שאני מדבר איתך, זה הסתכלות בתור אדם בוגר כבר, כאילו, אני, איך שאני מסתכל על זה היום. אבל כמובן כאילו, בדיעבד, כמובן שאז זה לא היה ממש פשוט, הייתי חוזר הביתה מתוסכל, או עצוב, או פיזית, שכאילו אתה רוצה להגיד משהו ואתה לא מצליח, זה היה בפשטות הזאת, כאילו, רוצה להגיד משהו ואתה לא מצליח, הגוף שלך לא נותן, וזה לא שאתה לא רוצה, או שאתה לא יכול, הגוף לא נותן. בתור ילדים, כאילו, בתור אני הצעיר, כאילו, ילד צעיר, הוא לא יכול להבין את זה, כאילו, למה אני רוצה להגיד ולא יוצא לי, זה פיזי, כאילו, זה תסכול כזה. וזה מאוד היה קשה, זה לא שהכל היה פרפרים וזה, וגם אני זוכר איזה פעם אחת, שאלי, היינו בכיתה, זה היה פעם אחת שכאילו ממש גמגמתי נורא מול כל הכיתה, לא הצקות, אבל משהו כזה שזכור לי, היינו ביסודי, והביאו כזה תפקיד לכל אחד מהכיתה, הוא נגיד בצוות עיצוב הכיתה, הוא בצוות זה, אני הייתי בצוות עיתון, שהיינו צריכים כל שבוע להביא כתבה, ולהכיר אותה מול כל הכיתה. עכשיו, זה בשבילי לעמוד מול כל הכיתה, כשהייתי קטן עם הגמגום, זה ממש ממש מלחיץ אותי. ואז דיברתי עם המורה, שככה, איך שהוא תוציא אותי מהדבר הזה, כאילו בזמן ההקראה, שידלגו עליו משהו כזה, ואז היא אמרה, בטח אין בעיה, הכל בסדר. וביום שזה היה, אז בדיוק הגיעה המורה השנייה, כנראה החליפה אותה משהו כזה, ופוף, כאילו, אני בדיוק ראיתי אותה, ו... צנח לי הזה, והיא לא כמובן התקנה אותו, שהיא לא ידעה, ואז הגיע תורי להקריא, והקראתי, וזה היה ממש פסקה מהעיתון, לא יודע, נראה לי מה מאוד מאוד קצרה, ולי הרגישה כמו 30 עמודים, עמדתי ככה מול כל הכיתה, ופשוט נתקעתי, ברמה שלא צריכתי להוציא הגה, כאילו זה, ברמה שבאמת לא צריכתי להוציא הגה, ואני נתקע, ולא מבינים כבר מה אני אומר, ותקוע, ובאמת, מול כל הכיתה, ואני, יודעת, מזיע, ולחוץ, נורא לחוץ, ותפוס כזה, וממש זוכר את הפעם ראשונה שאני רואה כאילו כיתה שמסתכלת עליי, ואני נתקע עם כל העיוותים, עם כל המש תקיעה כזאת, יודעת, לא הבינו בכלל מה רציתי להגיד, עד שבאיזשהו קטע, הילדה שקרה איתי כזה, לקחה לי את הדברים והמשיכה משם. זה, אני זוכר סיטואציה כאילו שזכורה לי, שזה הגמגום ראשון שהוא אימתני חזק, שכל הילדים בכיתה הסתכלו, משהו כזה, את יודעת, קשה או...
ואיזה רגש עולה שם בזמן הזה שאתה עומד ולא יוצאות לך המילים וכל הכיתה מסתכלת ובכלל לא חשבנת את זה שאתה הולך עכשיו להקריא משהו ולמה המורה לא הגיע ומפלס החרדה בטח גבוה.
כן, אז כמובן שזה היה מאוד מלחיץ, כמעט אני זוכר שהייתי עשה הילפון אפילו, כאילו ממש, יודעת, אני רואה 35 ילדים שלא יצא לי עדיין להתנסות באיזה משהו כזה, יודעת, לפני, מול 35 ילדים, ואני ככה נתקע וזה, ועדת הראש, וכל הגוף וזה, אבל ממחשבה שנייה, זה כאילו היה ההתנסות הראשונה שלי, כאילו זה, תחשוב את זה עכשיו כמובן, זה כאילו יצא לטובה, זה היה ההתנסות הראשונה שלי, לדבר מול קהל, מול כיתה של 35 ילדים, שבדיעבד זה לא צלח, אבל זה היה ההתנסות הראשונה שלי, ומה שאנחנו יודעים עכשיו, שהתנסות זה תמיד טוב, ולנסות זה תמיד טוב, אבל כן, זה היה סיטואציה קרה שזכורה לי.
וואו, איזה באמת לחץ משמעותי אם להגיע עד כדי לפון, אז בעצם אתה חווה חוויית ילדות אחרת, מילד שכל חייו הם יותר רכים וענוגים וקסומים, ואתה מתמודד פה עם משהו שלא עוזב אותך, ישן איתך וקם איתך כל בוקר מחדש.
נכון.
מה אתה חושב ששונה, היה שונה בתפיסת הילדות שלך אל מול ילד אחר שלא חווה קושי?
אוקיי, זו שאלה מעולה. אני חושב שדווקא אפילו בחיים הצעירים, כאילו ביסודי או בחטיבה, יש הרבה לחצים לכל הילדים, לדוגמה מבחנים או עבודות פתאום, פעם ראשונה שנתקלים באיזשהו מבחן או דברים כאלה, סיטואציות חברתיות. אז כמובן שלכולם יש את הקשיים האלה, גם לי וגם לילדים בלי גמגום. אבל לי זה שאני, עם גמגום, זה מוסיף לי עוד איזה פן אחד, עוד איזה דבר אחד שאני לחוץ מהסיטואציה, וגם אני לחוץ מהגמגום. כן, צריך לבוא למורה, להגיד לה לפני זה, על המבחן, להגיד לה שאני צריך עיפרון ואני אתקע. אז כאילו בנוסף לכל הלחצים שיש לכולם, גם אפילו בחיים היום, אפילו בצבא, שכולם מתרגשים לפני הגיוס, אז גם אני מתרגש לפני הגיוס, יש לי את הלחץ, ופלוס לזה, יש גם את הגמגום שם באזור. כאילו, זה מוסיף לי את הלחץ הזה גם של הגמגום. זה לדעתי ההבדל.
ומה היית רוצה לומר לילד שככה חווה עוד משהו שמתווסף אליו, בנוסף לכל הלחצים שקשורים ללימודים, לחברים ולאינטראקציות? מה אתה רוצה? איזה מסר היית רוצה להעביר לילדים האלה?
אני חושב שיש שתי מסרים ברורים מבחינתי. מסר ראשון זה פשוט... זה קשה, כאילו זה לא קל וזה מתסכל וזה כואב, ולדעתי אם משחרים את זה לבד לעצמך, זה עוד יותר מתסכל וקשה וכואב, ואתה עוד יותר נסחף אל תוך ההרגשה הזאת שאתה לא מספיק טוב, אתה לא מוצלח וזה. אז לדעתי הטיפ הראשון הוא באמת לשתף כל מי שאפשר, כמובן עדיף אנשים קרובים, הורים זה הכי טוב, היועצת, אולי מחנכת אם מרגישים טוב, אבל... השיתוף מאוד עוזר כאילו לפרוק כזה עול, כאילו לשים את הכל באיזה קנקן כזה, אפילו שלפעמים אין טיפים מההורים, ההורים לא יכולים להגיד לך, תעשה ככה, אל תעשה ככה, כאילו, אפילו שאין תגובה מהצד השני במרכאות, אבל רק ההכלה הזאת, לדעתי, מאוד מאוד עוזרת, לא להשאיר את זה לבד. והדבר השני הוא למרות הגמגום, כן לבצע פעולות שכולם עושים, כן ללכת למפגשים חברתיים, וכן לדבר עם, 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 עם החברים לכיתה, וכן לדוגמה, בכיתה לענות תשובה, אם המורה שואלת ואתה יודע את התשובה להצביע ולענות, לא לוותר לעצמך על הדברים האלה, כי גם אם אנחנו לא מתחילים את זה מגיל צעיר ומנסים וזה, אז גם בגיל המאוחר אנחנו נוותר ולא נעשה ונבקש מההורים לעשות או מהאחים לעשות. וגם כשמתמודדים עם זה, אז השד לפעמים הוא פחות נורא. לפעמים כאילו המחשבה לדבר מול כל הכיתה יותר מלחיצה ומפחידה מאשר לדבר מול כל הכיתה. כן. אז דעתי זה שתי דברים בסיסיים ש... שפשוט זה להתמודד עם המצב, זה המצב כרגע, אנחנו לא נוותר ואנחנו לא זה, כי זה המצב.
אז אתה נותן בעצם שתי רעיונות מאוד מאוד עיקריים ומשמעותיים. בעצם, דבר ראשון, לשתף, לא להיות עם זה לבד, ודבר שני, להמשיך ולהתנסות ולא להימנע, שזה גם לא להיות עם זה לבד, לא לקחת את זה ולהתבודד עם ה... אלא להמשיך ולהשתתף, ולא לא בעצם לעשות לקות בתפקוד בנוסף ללקות השטף.
נכון, כי בעצם אין לנו לקות בלבצע שום דבר אחר, ואנחנו יכולים לעשות מבחנים או להביא תשובה בכיתה כמו כל אחד, אבל כנראה שניתקע או שלא ניתקע, כאילו, אבל
כן.
יש לנו, פשוט הדיבור הוא יותר קשה עבורנו, אבל חוץ מזה, זה הכל בסדר, אז בגלל זה חבל לוותר לכל שאר הדברים. וזה יותר גם, את כל המפגשים חברתיים, כל האינטראקציות עם חברים, בנים, חברות, זה חשוב, לדעתי, כמובן.
ואיך ההורים שלך היו בכל זה? הם חווים ילד שלהם שקם בבוקר ולא מצליח להוציא את מה שהוא רוצה לומר, וחוזר גם, כמו שאתה אומר, לפעמים מתוסכל. זה לא יוצא בקלות, הדבר האינטואיטיבי הזה כל כך שקוראים לו דיבור. איפה הם שם בסיפור?
אז כמובן, לכל הורי אני מאמין, וגם אצלי, להורים היה מאוד קשה. כי יודעת, זה בסופו של דבר, זה מוגבלות או משהו שלא... אי אפשר להביא איזה טיפ וזה נפטר, כמו נכשלתי במבחן, מה אני עושה? נביא לך מורה פרטית, נחזק אותך, זה לא שמשהו שההורים יכולים לבוא ולהביא איזה טיפ או משהו כזה, וזה ייפטר והכל יעבוד כמו שצריך, ואתה תדבר בשטף. אצלי, כאילו, באמת הרום שעקרו את זה, קשה איתי ביחד, כאילו, את יודעת, כי זה עצוב, לא יודעת, את הילד שלך מתוסכל ועצוב בגלל הדבר הזה, שזה כול הדיבור, זה משהו שהוא כוח בסיסי, ולראות את זה, זה פשוט נורא נורא קשה גם להורים. גם אבא שלי היה אומר תמיד משפט שאם אתה שמח, אני שמח פי שתיים, אבל אם אתה עצוב, אני עצוב פי ארבע. כאילו, זה הכי מסמל את זה, כאילו של, כשאני מתוסכל ועצוב מהתחום הזה, אז מהדיבור וזה שאני לא מצליח, אז ההורים שלי בטח הרבה יותר זה, את יודעת, הרבה יותר עצובים ומתוסכלים.
ומה היית רוצה לומר להורים בתור ילד שהיה שם בן להורים, שחווים שיש להם ילד עם גמגום? מה היית רוצה לומר להורים שיש להם ילד עם גמגום?
אז קודם כל, לדעתי, הכי חשוב זה ההכלה הזאת, לבוא ולבקש מהילדים שידברו, שתבוא תספר לי, אל תשאיר את זה לעצמך, כי עוד פעם, כמו שדיברנו מקודם, להשאיר את עצמך זה הכי גרוע, כאילו, ולפרוק כזה זה מאוד 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 עוזר. גם אם לפעמים אין טיפים שיעזרו וזה, רק ההקשבה הזאת, אני חושב שמאוד תעזור למי שחווה גמגום, הלפרוק והלהכיל, וגם הייתי אומר להורים שפשוט, שלא ישפטו, כאילו, את מבינה מה אני אומר? שגם לא ישפטו את הילדים ולא יזלזלו. לפעמים יש כזה תשובות של, נו, אז היית יכול לדבר, נו, אז איך לא דיברת בסיטואציה הזאת? ולמה לא עשית ככה? למה לא דיברת? אני לא יכול לדבר, אני מגמגום, פחדתי לדבר, או שנתקעתי וזה, אז כאילו, לפעמים לנסות להבין את התחום הזה, את כל הגמגום, לפעמים גם כשאין אופציה להבין אותו, כאילו נגיד הורים שהם דורים כרגיל, אז הם פחות יכולים להבין למה אתה נתקע ואיך אתה פשוט תדבר, כאילו. אז הרגישות הזאת, כמובן, צריכה לבוא ומאמין שהיא עוזרת, כאילו.
אז אתה ממליץ בעצם על הרבה ניסיון לשתף, להוציא מהילד שיתוף משמעותי, וגם הרבה הכלה ולא לשפוט, כמו שאתה אומר, ולא לדרוש דרישה של... נו,
נכון, לדבר. נכון, פשוט לתמוך בילדים, כי זה מה שקורה, זה הסיטואציה, אין אופציה. אם היינו יכולים להעביר את זה בככה, אז היינו כבר עושים את זה, אבל...
בטח, היו זמנים לא פשוטים, בהם אתה הרגשת ש... וואי, כמו שתיארת שם את הסיטואציה בכיתה שאתה מנסה להעביר, ואני מאמינה שעוד בחיים, בהמשך החיים, בתיכון, בחטיבה, בתיכון, בצבא, חווית עוד זמנים של תסכול מתמשך. מה היה שם המוטיב שעזר לך לא לשקוע במצב של אימנות יותר, מחשבות שליליות ואיזשהו ייאוש כזה?
אז באמת, זו סיטואציה שקורית כמעט כל הזמן, או הרבה פעמים, כי עוד פעם, אין לנו שליטה כל כך על הגמגום, אז לפעמים כשאתה נתקע, ואתה בסיטואציה שאתה מעדיף לדבר כן שוטף, אז זה מתסכל, כמו הסיטואציה בבית ספר, או בצבא, או כל סיטואציה שאתה מתוסכל מזה. אין מה לעשות, לפעמים אתה חוזר הביתה, ואתה אחרי ימים שאתה לא הצלחת להעביר בכלל להגה, ואתה מתוסכל, שלא צריכת לדבר, לא צריכת להעביר את המסר שלך, לא צריכת להסביר את עצמך. אז קודם כל חשוב להגיד שזה משהו שקורה הרבה, כאילו זה לא משהו שהוא פעם בחודשיים, פעם בשנתיים, זה משהו שפעמים בתוך הגמקום הזה, בתוך כל הדבר הזה, אתה מתוסכל הרבה פעמים, כאילו. אני חושב שמה שלי מאוד מאוד עוזר, שאמרתי את זה גם הרבה פעמים עכשיו בפודקאסט, זה הלשתף. אני ממש חושב שהשיתוף הזה, ולהעביר למישהו את זה ולהגיד ולפרוק, זה מאוד 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 עוזר. גם אם הצד השני לא יודע איזה תשובות לענות, או לא יודע בדיוק איך לעזור בפן המקצועי, אתה אומר, או בכל פן אישי, עדיין לפרוק ורק להכיל, להעיף את זה על מישהו אחר, מאוד 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 עוזר. כי אם אתה משאיר את זה בתוכך, אז אתה עוד יותר מתחבט עם זה, ואתה מסתבך, למה עשיתי ככה? למה גמגמתי שם? איך לא עשיתי ככה? אני ממש חושב שהשיתוף הוא נקודה ממש קריטית וחשובה, כמובן להורים, למשפחה, למי שמרגישים איתו הכי בנוח.
וככה הצלחת להתרום מהזמנים הלא פשוטים האלה.
כן, זה עוזר כמובן, בסופו של דבר משהו שעוזר, זה לא מרפא או מטפל ב-100%, אבל זה כן מביא לך את הרצון לצאת ולנסות שוב ולהגיד זה אני, וזה באמת נותן לך את היכולת הזאת לקום ולהתרומם מזה הלאה. אם אתה תהיה עם עצמך בתוך זה, תתחבט, אתה תיכנס לזה יותר ויותר ויותר כזה.
ואז מה קורה ככה בשלב אחרי צבא? מה אתה מחליט לעשות עם עצמך?
אז בדיוק, הייתי בדיוק אחרי צבא, גם עשיתי פסיכומטרי, כדי לפנות לי באמת תקופה שאני אוכל לטפל בגמגום. כמובן שהייתי בהרבה מאוד טיפולים מגיל צעיר, הייתי בהמון המון טיפולים, גם עד גיל 18-19 בערך, עד שהתגייסתי לצבא. חלקם עזרו לתקופות, חלקם היו איתי קצת יותר, אבל זה לא מה שיכולתי לאחז בו כאילו. ובאמת אחרי הצבא, החלטתי שאני אעשה פסיכומטרי, ואני אפנה לי את הזמן הזה, כדי לעשות את הטיפול בגמגום. זה היה בסיטואציה הזאת, כי הרגשתי שכאילו אני אחרי כל החיים הצעירים שלי, כאילו בית ספר, צבא, ככה, פסיכומטרי, ואני לעבר החיים הרציניים שלי, האמיתיים, כל הלימודים באקדמיה ועבודה וכל זה. והחלטתי שזה השלב שאני צריך לעשות עם הגמגום, איזה טיפול, אולי הפעם האחרונה, כאילו, אני אנסה, ואם זה ילך, ילך, אם לא, טוב, אני אשחרר את זה. Mm-hmm. כמעט הייתי בהמון המון המון טיפולים, גם קליניות תקשורת, וגם טיפולים כאלה ואחרים, מכל סוג, כל דבר שאפשר לתאר. Mm-hmm. אז באמת בזמן הזה, אחרי הצבא, אז החלטתי שעכשיו אנחנו מטפלים בגמגום, נותן לעצמי את הזמן שלי לטפל בגמגום. גם נורא רציתי שיהיה לי יחסית שאני אהיה פנוי, כי ככה שאני אוכל להשקיע בזה כמה שיותר.
ואז פנית לטיפול. ומה היה החלק הכי משמעותי בשבילך לאורך הטיפול? אתה בטח קיבלת כלים טכניים הרבה וכל מיני טכניקות. מה שם היה הכי חשוב בשבילך?
אז הטיפול מורכב מהרבה קצוות כאלה, אז קשה להגיד מה היה הכי טוב, כי כל הקצוות האלה בסופו של דבר עושים הרכבה לדבר אחד שמשפיע לך ועוזר. אבל אני מתחברתי מאוד, כאילו כמובן כל הדברים עזרו לי, ויש דברים שעזרו קצת יותר, קצת פחות, אבל כל בעצם, כל נקודה הייתה חשובה בטיפול. לי מאוד, אני מאוד אהבתי את השיחות הקבוצתיות, שאנחנו עושים שיחות עם מגמגמים אחרים. בהתחלה קרה שרק סיפרו לי על זה, אז נרתעתי קצת, כאילו אמרתי, למה עכשיו אני אדבר עם אנשים גם שמגמגמים, אני נשמע, למה אני צריך את זה, כאילו זה כזה,
לא, מרתיע בהתחלה.
כן, אני גם גם, כאילו, למה זה יעזור? אבל כמובן שאמרתי שאני אנסה. ודווקא השיחות התמאה האלה, השיחות תרגול האלה, הן היו נהדרות בשבילי, משתי סיבות. אחד, אני חושב שאני נורא פחדתי תמיד בחיים האישיים שלי מהדבר הבא, נגיד, לא יודע אם שלי קטן זה היה לכיתה א', איך הוא הסתדר עם הגמגום בכיתה א', ולתיכון, והצבא, איך עם הגמגום והצבא, וכל פעם קבשתי את כל המטרות האלה, ובסופו של דבר ראיתי שזה לא כמו שאני חושב, לא כוח נורא כמו שאני חושב, אבל עדיין גם היום אני גם לחוץ מאיך אני אסתדר באוניברסיטה, וכשאני אבא, איך אני אסתדר עם הילדים והגמגום וזה. ובתוך השיחות התמאה האלה, אני פוגש הרבה אנשים מכל הגילאים, מכל האוכלוסיות, ואני רואה אנשים שעכשיו נגיד בלימודים, ואנשים שהם מורים, ואני רואה כמובן שזה אפשרי, אבל כמובן שזה, אני רואה שהכל בסדר, כאילו שאנשים הם, עם הגמגום, הם גם לומדים, והם גם מורים, והם גם זה, והכל בסדר, כאילו, והם חיים, והם מוצלחים, והם שמה, אז זה באמת היה כיף לראות את כל הקבוצה של האנשים, ולראות שהכל בסדר, אני גם יכול ללכת ללמוד, ואני גם יכול להיות הורה, ואני גם, כל הפחדים בעצם התמתנו, בגלל שאני רואה באמת שכל האוכלוסייה איתי. והדבר השני הוא, בשיחות תרגול, אתה שם את עצמך גם בתור הדובר כמובן, גם בתור המאזין למישהו שמגמגם, כי אתה נורא מבין את הצד השני, שאתה מדבר איתו, אז אתה מבין מה הוא חווה, ומה הוא מרגיש, אני אף פעם זה לא יצא לי, את יודעת, אני תמיד הייתי הדובר, אני הייתי מגמגם, ומי שדיברתי איתו, הוא היה מקשיב, ומקשיב לגמגום, אז זה התנסות אחרת, התנסות הפוכה, אני פתאום מקשיב למישהו שמגמגם, אני מבין את הצד השני, אני מבין שזה לפעמים קצת יכול להביא, יכול לא נעים, או משהו כזה, וזה דווקא, גם, תמיד אני חושב על זה שכאילו הצד השני ממתין, וזה שאני מגמגם, וזה לא נעים, וכשאני חווה את זה מהצד השני, מצד של המקשיב, זה לא כזה נורא, כאילו אני מקטין את הדבר הזה.
וואו, איזה יפה, ומה השתנה בחיים שלך מאז שהתחלת לטפל? איזה משהו אתה יכול להגיד, זה תחום בחיים שלי שלגמרי ישתפר?
אז קודם כל, אוטומטית שיש איזשהו שיפור בדיבור, או השתמשות בטכניקות שעוזרות להתמודד עם הגמגום, או עוזרות להגיע יותר אל השטף שאנחנו מחפשים, אז כמובן שזה משפיע על כל תחומי החיים. אני דווקא אלך על המקום הרגשי, כי בטיפול יש גם טיפול רגשי, טיפול רגשי שמאוד עוזר ומאוד מניע אותך לא לוותר, ולא לוותר על סיטואציות מסוימות, כאילו, ולבקש מאחרים שיעשו אותם, אלא אתה צריך לעשות אותם. אני חושב שכל החיים גם לא בדיוק ויתרתי לעצמי, תמיד עשיתי את הדברים שצריך, ולא רציתי שאחרים יעשו, אבל לפעמים את יודעת, היו את הדברים הקטנים האלה, שגם אני אמרתי, אני מעדיף שמישהו אחר יעשה, עכשיו יתקשר, זה קצת תלחיץ, לא יודע, אולי נתקשר מחר, אולי נתקשר זה, באמת בטיפול הרגשי יותר, שעבדנו על הלהעז ולנסות ולעשות תמיד, זה נורא 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 עזר לי, וכאילו, היום אני רואה שכל דבר שיש לי לעשות, גם אם זה עם דיבור או לא דיבור, אני עושה, כאילו, עם הגמגום, זה אני אף על זה ואני עושה, וזה חשוב, זה שלבצע את הפעולות בעצמך, ולא לוותר ולבקש מישהו אחר לעשות, זה ממש חשוב לדעתי.
אז אתה פה מדבר על יותר השתתפות ופחות אימנות, ומה בחלק של החוויה השתנה?
אז אני זוכר שלפני שהגעתי לטיפול, באמת הייתי כבר, הסיבה שהגעתי לטיפול מלכתחילה, כמובן זה בגלל הגמגום, אבל גם בגלל החוויה הגופנית שלי. היה לי מאוד קשה מבחינת החוויה הגופנית שלי, תמיד שגמגמתי, אז נורא כאב לי הראש, ונורא היה לי קשה בשרירים, והכל היה כזה תפוס, ונורא השפיע עליי מבחינה בריאותית. כאילו גם נורא עייף אותי, ומבחינת הדבר הזה, זה גם, זה ממש השפיע עליי לטובה, כל הדיבור היותר רגוע ונינוח, וזה שהגוף צריך לעשות איתו הרפיות ולשחרר אותו, זה מאוד עוזר, כאילו מהחוויה הגופנית, מבחינתי זה ממש ממש עזר לי, כי אני זוכר שכשהייתי מגמגם, אבל בכבדות וזה, זה ממש היה תופס לי את הגוף והיה מקשה עליי, והבחינה הזאת זה ממש השתנה לטובה, אני יותר גם מרני כזה, שזה גם ממש ממש חשוב.
וואו, אז אתה מדבר גם על שינוי בהשתתפות, יכולת יותר להשתתף בכל דבר, להעז, לנסות ולהתקדם, וגם שינוי בחוויה. הרבה יותר להרגיש את הנינוחות ואת הרוגע, ולא את התפיסות הגופנית הזאת שגורמת ל... כמו שאת אומר, כאבי ראש ותופעות לוואי אחרות פיזיולוגיות.
נכון, בדיוק.
וואו, אז מה אתה ממליץ לאנשים עם גמגום, שמתלבטים, אני לא יודע אם לטפל, כן או לא, אני אולי עדיף פשוט להישאר עם החוויה הזאת של גמגום, אני מיואש, אין לי כוח.
אז על זה האמת יש לי הרבה מה להגיד. דבר ראשון, כל אחד צריך לראות אם... כאילו, זה, טיפול זה לא מתאים לכל אחד, אני חושב, לכל מי שמגמגם. מי שמגמגם והוא רואה שזה לא מפריע לו עם הסביבה, וזה לא משנה לו שהוא מגמגם והוא מקבל את עצמו ככה, אם זה לא מפריע לו, לדעתי הוא לא צריך להרגשת לטיפול, כי מה שאנחנו, אני לפחות מגיע לטיפול, כי זה מפריע לי לתקשורת עם הסביבה, מבינה? ויותר מי שמגמגם ולא מפריע לו, אז גם לסביבה פחות אכפת ומפריע, כי הם בעצם מסתכלים עליך ורואים ש... לך זה פחות מפריע, אז גם הם באופן אוטומטי כבר, גם להם זה פחות מפריע, הם מקבלים את זה טבעי, אבל מי שכן זה מפריע לו, אז כמובן אני חושב שכדאי לגשת לטיפול, אבל גם לא בכל מחיר במרכאות, כאילו צריך לראות שיש את הזמן והפניות הרגשית והפיזית, כאילו, מבחינת הזמן, מה שיש זמן יחסית פנוי, אולי איזו תקופה כמו שגם אני בחרתי, שזה בין לימודים, בין צבא, כי צריך כן לתרגב, צריך לעבוד, וזה לא משהו שמקבל את כל הטכניקות, וזה פתאום עובד לך. אז צריך שיהיה לך פניות גם מבחינת הזמן, וגם פניות רגשית לטיפול. זאת אומרת שאתה צריך לבוא להיות פתוח לטיפול, ואם אתה תגיע במקום של אני לא רוצה לשנות, אני לא רוצה לנסות, זה גם בעייתי. נראה לי שזה שתי הבחינות האלה, כאילו גם לראות עם את הפניות והזמינות לטיפול, וגם זה שאם באמת זה בכלל דבר שמפריע, הגמגום או לא.
אז אתה אומר, בעצם אתה ממליץ לאנשים שיש להם פניות רגשית ופיזית, מרגישים מוכנים, ובאמת הגמגום מפריע להם בחיים, לבוא לטיפול ולשנות את החוויה שלהם, לא להישאר במצב של ה... תסכול הזה, שלא יוצא לי מילה, של החוויה הגופנית שהיא לא קלה, אלא להגיע למקום אחר בחוויה.
גם זה טוב לראות עוד אנשים שמתמודדים עם זה, ולראות שאתה לא לבד בזה לפעמים, כשאתה כאילו, שאתה בתוך העולם הזה של הגמגום וזה, אתה לא חווה הרבה מגמגמים אחרים, אתה אולי רואה פעם בחיים איזה מגמגם, זה כול אחוז מהאוכלוסייה, זה ממש ממש פצפון, והחשפות הזאת היא לעוד אנשים שמגמגמים, ועוד אנשים שחווים איתך, את אותו דבר בדיוק, כאילו את גם אותם התסכולים, ואותם הפחדים, ואותם הרגשות, זה מקל באיזושהי צורה, כי אתה אומר, טוב, אני לא לבד בזה, יש עוד אנשים שחווים את אותו דבר, אותו דבר כמוני, וזה משהו ממש חשוב ומשמעותי.
וואו, תודה, ניב, כל כך שיתפת, והעלית את כל המודעות למה ילד חווה שם, מה אתה חושב בתור ילד להורים שיש להם ילד עם גמגום? מה אתה חווית בתור אחד שעובר טיפול ולקראת סיום, והעלית הרבה הרבה את המודעות לנושא החוויה, ואני ממש ממש מודה לך על ההשתתפות.
בכיף, תודה רבה, שמחתי.
תודה לניב באומל, מטופל במרכז נובטוק. תודה שהייתם איתנו כאן היום, ומזמינה אתכם להאזין לעוד פודקאסט מהסדרה המקצועית שלנו.